שלום וברכה לכולם. פרשת ניצבים וילך, סייעתא דשמיא. אני מתלבט אם לפתוח בסיפור. נראה לי ש... יש סיפור שכולם מכירים, סיפור במסכת עבודה זרה, דף י"ז, על רבי אליעזר בן דורדיה. הגמרא מספרת, אמרו עליו על רבי אליעזר בן דורדיה שלא הניח זונה אחת בעולם שלא באה עליה. פעם אחת שמע שיש זונה אחת בקרחי הים, והייתה נוטלת כיס דינרים בשכרה. נטל כיס דינרים והלך ועבר עליה שבעה נערות. כל פעם שמוזכר מושג שבע מדברי חז"ל, זה בא לתאר ריבוי, לא בא לתאר את המציאות. חז"ל הרבה פעמים במדרשי חז"ל, כך מסבירים המהר"ל והרמב"ם, שהם באים לתאר את נשמת המציאות ולא את המציאות עצמה. זאת אומרת, הם באים לרומם על ידי מעשה, משל או סיפור, שלאו דווקא בא לתאר את צדדים המעשיים של המשל או מעשה, אלא לתאר את עוצמתו ואת הערכים שבאים עמו. אז הוא טרח הרבה, עבר שבעה נערות. בשעת הרגל דבר, תוך כדי המעשה, ורש"י מאיר שם שהרגל דבר זה לפני המעשה, הם לא הגיעו לתשמיש עצמו, הפיכה. אמרה, כשם שהפכה זו אינה חוזרת למקומה, כך אליעזר בן דורדיה אין מקבלין אותו בתשובה. אמרה לו אותה פרוצה, פרוצה מיוחדת, כנראה משהו שהיה צריך להשיג אותו, לעבור הרבה דברים בשביל להשיג אותו, אמרה לו, כמו שההפכה הזאת אינה חוזרת למקומה, כך אליעזר בן דורדיה אין מקבלין אותו בתשובה. הלך וישב בין שני ערים וגבעות, אמר, ערים וגבעות, בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר, כי הערים ימושו והגבעות תמותנה. אמר, שמיים וארץ בקשו עליי רחמים. אמרו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר, כי שמיים כעשה נמלחו והארץ כברת תבלה. אנחנו מכירים את זה מהסליחות. אמר, חמה ולבנה בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר, וחפרה הלבנה ובשעה חמה. אמר, כוכבים ומזלות בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר, ונמוקו כל צבע השמיים. אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. הניח ראשו בין ברכיו וגאה בבכייה עד שיצתה נשמתו. יצתה בת קול ואמרה, רבי אליעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא. הסיפור הזה במסכת עבודה זרה, סיפור מאוד מוכר. תמיד מספרים אותו על עוצמתה של התשובה. הפרשה שלנו היא בעצם פרשת התשובה. אנחנו ביחד נלמד היום הערות על ענייני התשובה, דרך הסיפור הזה ודרך פרשת השבוע שלנו בסייעתא דשמיא, ונקביל ביניהם בעזרת השם. השיעור בעזרת השם יהיו לרפואת יעקב שילה זלמן בן רחל בילה, בעזרת השם, בתוך שאר חולי עם ישראל. אז בסיפור הזה יש כמה דברים שאומרים דרשני. הדבר הראשון זה הגמרא, איך שהתורה פותחת. הגמרא פותחת, והתניא אמרו עליו על רבי אליעזר בן דורדיה. מה זה רבי? רבי אליעזר בן דורדיה. אנחנו יודעים שהגמרא לא מחלקת את התואר רבי בכל מקום. יש הרבה גדולי עולם, אפילו תנאים גדולים, תניא איסי בן יהודה. הרבה פעמים לא מוזכר התואר רבי בכלל. הרבה דוגמאות לאלפים בש"ס שהגמרא לא מחלקת את התואר רבי בכזאת קלות. אז זו שאלה ראשונה שיש לנו, מוטי. למה, איך יכול להיות שהגמרא קוראת לו רבי? אני יכול להבין שהוא חזר בתשובה, זה אני יכול להבין. אבל רבי אליעזר בן דורדיה לא יכול להבין למה קוראים לו רבי. דבר ראשון. דבר שני, מה הסיפור של אותו יהודי? אליעזר בן דורדיה, השם שלו כבר אומר דרשני. אליעזר, זה אחד שחיכה כנראה שכל הזמן הקל יעזור. השם יפעל עליו. החיים שלו כנראה לא היו משהו, כי הוא היה בן דורדיה. אתם יודעים מה זה דורדיה? זה השמרים. שמרים. בתחתית של היין יש שמרים. בלמטה של הלמטה, בתחתית של התחתית, יש אנשים שהם יוצאים משם. הם הבנים של השמרים שבתחתית של השביחבית של היין. אנשים שחייהם יתחזרו אליהם. ואם תשאל אותו, הוא יספר לך סיפור מריר בבכי, איך שכל החיים הוא נדפק, והיה אדם את הילד שבפינה, ואף אחד לא הקשיב לו, ואף אחד לא שם עליו. זה היה הסיפורו של רבי עזר בן דורדיה. וכשאין לאדם משמעות, הוא חייב לחפש אותה. זה פשוט מובנה בנו, כי יש לנו משמעות. כיוון שהקדוש ברוך הוא נטע בנו משמעות, נטע בנו תוכן אלוקי, אז האדם לא ישקוט ולא ינוח עד שהוא יוציא את זה אל האור. עד שתוציא לאור את משפטנו קדוש. עד שהוא לא יוציא את נשמתו אל הפועל, הוא לא ישקוט ולא ינוח. אבל לצערנו הרב, הרבה פעמים זה מלווה במכאובים גדולים, כי את המשמעות שלו הוא רועה בשדות זרים. הוא מחפש במקומות לא. ואותו רבי אלעזר בן דורדיה מחפש את משמעותו, מחפש את תוכנו במקומות שהם זנות. אני כבר אגיד עכשיו, במקומות שהם לא ברית. זנות וברית זה שתי הפכים. ברית זה קשר בלתי מתמצע, קשר עצמי, קשר שהוא לא ייפסק לעולם, זה ברית. לעוברך בברית השם ובעלתו, אומרת התורה בתחילת פרשתנו. זנות זה בדיוק ההפך מקשר בלתי מתמצע. זה קשר שכל כולו תן וכך. מה אתה נותן, מה אני מקבל. זה זנות. רואה זונות, יאבד הון. מי שחי חיים של זנות, מאבד את ההון העצמי שלו. מי שחי חיים של זנות, זה לאו דווקא לחיות עם מי שהיא פרוצה. האדם יכול לחיות חיים כביכול הלכתיים, אבל בצורה של זנות. שקשרי האישות או קשרי, כל קשר חברתי, כל קשר, זה יכול להיות מושג של זנות. כל קשר שכאשר הערך שלו הוא רק מה אני מקבל ומה אני נותן, זה קשר של זנות. זה קשר שאין פה ברית. ואותו אחד, רבי אלעזר בן דורדיה, אני יודע מה הסיפור שלו. אף אחד לא האמין בו. כולם זרקו אותו מכל המדרגות. אבל הדבר הכי גרוע, הכי הכי גרוע, זה שהוא איבד את האמון בעצמו. הוא איבד אמון בזולתו, אבל גם לאט לאט איבד אמון בעצמו. והוא באמת הרגיש שהוא בתחתית של השמרים. השמרים, אתם יודעים, הם קשים, לא שותים אותם. לא שותים אותם. יש להם תפקיד חשוב במערך הכללי. אבל כשלעצמם, לא שותים אותם. בדיוק. זה משהו מאוד מאוד תוסס, משהו מאוד מאוד חריף. וגם החיים של רבי אלעזר בן דורדיה היו מאוד תוססים. הוא הרגיש כל הזמן בתחתית, וזה גרם לו לאבד את האמון בעצמו. וכשמאבדים את האמון בעצמך, אתה מחפש את השלמויות כל הזמן על ידי עוד ריגוש. ועוד ריגוש, ולתאווה יבקש נפרד. כל רגע לא עומד בפני עצמו. הוא מחפש ריגוש חדש, כי אין מהות אחדותית לאדם. אין לו משהו אחד שמבטא את כל חייו. אז הוא שמח בו, מצד הקשר אליו. הוא מחפש כל רגע ורגע ריגוש חדש. אז הוא עובר עוד פרוצה ועוד פרוצה, וזה לא מספק אותו. עד שיום אחד אומרים לו שיש משהו שאף אחד לא השיג. ואז אומר רבי אלעזר בן דודיה, עכשיו הבנתי. עד עכשיו לא השגתי, כי לא הגעתי לשם. אם אני אעבור שבעה נערות, אם אני יעבור את הדבר שרחוקה ממך, נפלטי ממך בשמיים, אני אשיג את הדבר שאני מחפש. אולי אני אשיג את הדבר שהוא רחוק כל כך, שם השלמות שלי נמצאת. אומר רבי אלעזר בן דורדיה. ואז הוא עובר שבעה נערות. עובר עוד נער ועוד נער ועוד נער, והנערות האלה זה ריבוי. זה ריבוי. לומר לך שהוא מחפש משהו, משהו, מחפש את השלמות שלו. עד שהוא מגיע לאותה פרוצה. והנה, פתאום, כשהוא מגיע לאותו מקום, בדרך כלל, צריכה להיות נאה, צריכה להיות מוכנה לקראת אותו מעשה, ומתברר שבכלל זה לא המצב. שאותה אישה פרוצה, היא בכלל מלוכלכת ומתונכת. כי בעצם, כל דבר שאדם מנסה להשיג מחוץ אליו, כל ריגוש שהוא מנסה להשיג, פתאום כשהוא מגיע לאותו ריגוש, פתאום מתברר שזה לא זה. בדיוק כמו הסיפור עם אמנון ותמר. איך הפסוקים שם אומרים? על אמנון ותמר. והשנאה השנאה גדולה יותר מהשנאה אשר מהאהבה אשר אהבה. ועל זה חז"ל במסכת אבות יגידו, אהבה שתלויה בדבר, סופו של דבר, בטלה אהבה. בטל דבר, בטלה אהבה. הקשר הזנותי, הקשר שהוא לא עצמותי, הוא בטל, ולא רק זה שהוא בטל, אלא את אותו חשק שהיה לפני, הוא עצמו מתהפך לרועץ. שמה זה לא ממה יתרון, זה ממה מתוך. שנאה שלו הייתה כך גדולה בגלל שהוא כל כך השתוקק אליה. את אותו השתוקקות ברגע שהוא כבר ביצע את זממו, אז פתאום מתברר שהכל רק מתוכן. זה לא נועד לבנות קשר, זה נועד להשיג את המבוקש שלי, והוא כבר מושג. אז הכל פתאום מתרוקן. את אותו חשק מתפוצץ. בשעת הרגל דבר הפיכה. יוצא משם ריח לא נעים. אבל אז אותה פרוצה מלמדת אותו את הלימוד שהוא היה צריך לעבור כל החיים כדי להבין. אמרה לו אותה פרוצה, כשם שהפכה זו אינה חוזרת, כך אתה אינך חוזר. יש עוד מישהו שאמרו לו את זה. אתם יודעים מי אמרו לו את זה? אחר. יפה. אמרו לו לאחר, אחר יקר, כל השערים נפתחים חוץ מאחר. נכון? הקדוש ברוך הוא מקבל בתשובה את כולם חוץ מאחר. האם זה נכון? האם זה נכון מה שאהבה אמינא של אותה פרוצה? האם זה נכון מה שהגמרא אומרת שהוא שמע קול, שכל השערים נפתחו, כולם יכולים לחזור בתשובה חוץ מאחר? אומר השלה הקדוש בשם הספר הקדוש ראשית חוכמה, חס ושלום. מה פתאום? אומר, כל מה שזה נאמר לאחר, זה היה כדי להדליק אותו. כדי להגיד לו, מה? זהו, איבדתי הכל? אני עכשיו אחזור בתשובה. אומר, הספר ראשית חוכמה, מה פתאום, חס ושלום, שערי תשובה לא ננעלו בפני אף אחד. אומרת אותה פרוצה באותו מקום הזוי, כי כשאדם מגיע לעומק השבר, פתאום כשהוא מרגיש עד כמה הדבר האחרון שהוא חושב שהוא מפלט, שהוא יהיה המשמעות שלו, פתאום גם הוא מתפוצץ וגם מסריח. אז פתאום האדם מבין שמה בעומק השבר נמצא תחילת התשובה. כי כשאדם מרגיש כמה רקני החיים החומרניים, כשהוא מבין שאין לו השלמה בחיים החומריים האלה, המסואבים, אז שם נמצאת התשובה. ואז קורה תהליך מאוד מיוחד. בהתחלה, מרוב הפחד, הוא מנסה להשיג את מה שהוא רוצה. הוא רוצה לחזור בתשובה, אבל הוא לא מבין איך. מה הוא מנסה לעשות? הוא מבקש לעשות את אותו מה שהוא עשה מקודם בצורה לא טובה, הוא מבקש לעשות אותו דבר בצורה שלילית. תמיד הוא חיפש את ההשלמות שלו מחוץ אליו. הוא חיפש כל הזמן איזה ריגוש חיצוני שישלים אותו. אז הוא אומר, טוב, ריגושים זה כבר לא עובד, אז אני אחפש תשובה במקום אחר. ערים וגבעות בקשו עלי רחמים, והוא לא שומע. אבל הרים והגבעות עונים לו תשובה. עד שאנחנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. באופן פשוט הם כאילו מתחמקים ואומרים, תוספת שם שואל, תוספת בגמרא בעבודה זו של, מה? מתי הערים מדברים? מתי הערים מדברים? תוספת אומר, לא, ברור, זה משל כזה, זה כאילו, כוונה, זה העומר שלהם. זה העומר שלהם. נכון? הר סיני לא דיבר. זה העומר שלו, זה החיים שלו, זה מונח בעצם הטבע. כלומר, הדבר הזה, הכל תהליך התשובה, כל האמת הגדולה הזאת, היא לא דבר חיצוני שאנחנו צריכים שמישהו יאמר אותו. דבר אמיתי. מה הם אומרים? הם אומרים דבר גדול, רק שהוא לא כל כך מקשיב עדיין, כי הוא בלחץ. עד שאנחנו מבקשים על עצמך, עליך, נבקש על עצמנו. הם בעצם לא אומרים לו, תקשיב, אין לנו כוח בשבילך, תעזוב אותנו. הם מלמדים אותו, תקשיב טוב. בדיוק. תבקש על עצמך. כל כוח הקדוש ברוך הוא ברא אותו עם יכולת לשוב. כי לשוב, למי זה לשוב? לעצמי. למקוריותי. לנשמתי. זה לא כוח שתמון מחוץ אליך. זה לשוב. כי קרוב אליך הדבר מאוד. בפיך ובלבבך לעשותו. הדבר הזה לא מחוץ אליך. אותו רבי אלעזר בן דורדיה מחפש איזושהי שלמות שהיא מחוץ אליו. אומר לו, הרים, תבקש על עצמנו. אנחנו מבקשים על עצמנו. אותו דבר אומרת לו, אומרים לו, אחרי זה הרים הגבעות, הימים, אחרי זה החמה והלבנה, אחרי זה הכוכבים והמזלות. ואז אמר, הוא מגיע למסקנה, אין הדבר תלוי אלא בי. כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלט היא ממך. ולא רחוקה היא. אומרת התורה הקדושה, אתם יכולים לראות את זה בדף אצלכם, בדף השני, לא בשמיים היא. שמיים בקשו עליי רחמים, לא. למור מי יעלנו השמיים וככה לנו ישמיענו אותה ונעשנה. ולא מעבר לים היא למור מי יעבר לנו אלי ורעים ויככה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. יש מחלוקת ראשונים על מה מדבר הפרשייה הזאת. על מה אתם אומרים? על מה מדבר? מה הנושא של הפרשייה הזאת? מה הנושא? מי זה המצווה הזאת?
תשובה.
אתה אומר גבי. יש לכם עוד רעיונות? תורה. יפה. יש מחלוקת בין הראשונים על מה מדובר פה. כי המצווה הזאת, אז הרמב"ן בהתחלה אומר, כי המצווה הזאת, מה זה? בפיך ובלבבך לעשותו. אומר הרמב"ן, ברור שזה לימוד תורה. נכון? שאנחנו לומדים אותו גם בפה, גם בלב, גם לעשות. אבל אומר הרמב"ן, כשהתורה אומרת המצווה הזאת, היא מדברת על הפרשייה לפני כן. ובפרשייה לפני כן, כתוב את כל פרשת התשובה. והיה כי יבואו אליך כל הדברים האלה. הברכה והכללה שמתתי לפניך והשבות האלה ובבך בכל הגויים אשר דיחך שם אלוקיך שמה. תדע לך שיום יבוא ואותם כללות שבפרשת כי תבוא, אתה זוכר אותם? שהיית נידח ונהלך בגויים ובגויים מהם לא תגיע, והיית משוגע עם הרי עיניך אשר תראה בחרחור ובשידפון, כל הכללות האלה שממש הפחידו אותך. כשתהיה שמה, כשתגיע לקצה של הקצה, לתחתית, כל מה שאמרתי לך, הברכה והכללה, אז והשבות האלה רביך, אז תבין בכל הגויים אשר ידיך אשר לך, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו ככל אשר אנחנו מצווך היום. שימו לב שבפסוקים האלה יש ציווי לכל יהודי לשוב עד השם, אבל עדיין לא אמרתי מה התנועה, לא אמרתי איך זה צריך להיות. אדם יכול לחשוב שאת אותם ריגושים שהוא חיפש, את אותם דברים חומריים שהוא חיפש, אז עכשיו הוא צריך לחפש ככה את התשובה. על זה מגיעה הפרשייה הבאה. ואומר הרמב"ן שהיא מדברת על התשובה. הוא מביא אפשרות להגיד שזה התורה. הוא אומר, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום. תדע לך את האמת, תדע לך עכשיו את התשובה הזאת. אז עכשיו מה תחשוב? שתחפש את התשובה, אתה נידח. אז טוב, אז צריך לחפש, ושבת עד השם אלוקיך, לעלות לגבי גבעים. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. יש ויכוח יסודי. כשאדם חוזר בתשובה, האם הוא צבוע? מה זה ישבנו בגדנו? מה אנחנו לא יודעים? אתה אחרי זה תחזור לסורך. מה אתה עובד? על מי אתה עובד? אשמנו, בגדנו, חטאנו לפניך, אחרי זה אתה יוצא וחוזר לחיים, ובחיים שוב נופלים. אז תפסיק להיות צבוע, תפסיק להיות לא אתה, תפסיק להיות מי שאתה לא. כך אומר היצר הקטן שבאדם, אומר לו תפסיק להיות צבוע. ראש השנה, עשרת ימי תשובה, בתקופה שהבאה אנחנו מציעים, מגלה לנו שבדיוק הפוך. אתה צריך לשוב, אתה צריך לחזור, לאן? לעצמך. יש אחד מהדינים בשולחן ערוך, אתם יודעים שהוא פלא, שיש סימן שלם בסעיף בשולחן ערוך, מה עושים בעשרת ימי תשובה? מה כתוב שם? שמי שלא נזהר בפת אקום כל השנה, שיזהר בפת אקום בעשרת ימי תשובה. זה כאילו מדיחה, אי אפשר להגיד, זה לא נעים להגיד את זה. אני אומר לך, תקשיב, תקשיב, בעשרת ימי תשובה, אל תאכל פת עקום, תעשה טובה, כאילו עכשיו אל תאכל את זה, אחרי זה תחזור, בסדר, אין בעיה. אבל עכשיו תיזהר בזה. מה זה? לא הבנתי. מה? לא כתוב אחרי זה תחזור. מי שאינו נזהר כל השנה, בעשרת ימי תשובה ייזהר. במילים אחרות כתוב מודי, מסכים, לא כתוב לחזור אחרי זה בדווקא. אבל מה אני שומע פה? בעשרת ימי תשובה תצחצח ככה את הזה, תבוא ככה יפה, בסדר? זה מה שכתוב, לא כתוב, זה לא טוב, תיזהר לאכול, לא, לא אוכלים את זה, זה לא טוב. כתוב תיזהר, אבל זה לא אני, זה לא מה שאני עושה. רגע, בפרשה שלנו כתוב שכן. אז רגע, שנייה, מה זה קשור? נכון, רגע, עוד רגע אני אדבר בבחירה החופשית, עוד רגע נדבר, שנייה, עוד רגע נדבר. אז בעצם, מה הוויכוח? הוויכוח, יש פה ויכוח. האם זה צביעות לחזור בתשובה? שזה דבר אמיתי. בא הכוח כל הזמן ומתנגן לנו, אומר, אלעזר בן דורדיה, אתה כזה קטן, אתה כזה איש נאלח, מחפש הנאות, אתה כזה אפס. אומרת התורה, לא נכון. כשאתה שב בתשובה, זה נקרא תשובה. זה נקרא תשובה. למה זה נקרא תשובה? כי אני שב לעצמי. אני באמת, אני האמיתי. כשאני חוטא, כשאני נופל, שם זה הצביעות. שם זה לא אני, שם זה לא מתאים לי, שם זה לא נשמתי, התאורה. שם זה לא אני. אשמנו, בגדנו, אנחנו מוציאים את זה החוצה. מתנקים. כי מתברר בעצם שאנחנו תאורים. בעשרת ימי תשובה אין לך, זה בדיוק חוסר צביעות, לעמוד ולהיות קדושים, להיות חלק מעם ישראל, לקיים את כל פרטי המצוות, את כל פרטי התורה, זה האמיתיות, לא הצביעות. זה בדיוק הפוך. זה מה שהתורה אומרת, תקשיב, אתה שב לעצמך. אבל התורה עושה עוד דבר. היא מחברת את התשובה עם הבחירה. מיד אחרי שמסתיימת פרשת התשובה, מסתיימת פרשת ניצבים בבחירה. ומה היא אומרת? ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את השם אלוקיך, ללכת בדרכיו ולשמור מצוותיו וחוקותיו וכו'. הפסוק ממשיך והוא אומר לנו, ובחרת בחיים. נכון? אנחנו, הקדוש ברוך הוא, עידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות, נתתי לפניך הברכה והקללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. יש פה, כמו ששאל חיים, יש חובה להתנהג טוב? כן. יש לך בחירה ויש לך ציווי, ובחרת בחיים. או שמה אומרים המפרשים, זה הבטחה? אל תדאג, מובטחים ישראל שיעשו תשובה. כי בעצם תשובה זה לא תנועה שמתחילה ממני, זה תנועה, כמו שהגמרא בפסחים אומרת, שדברים, יש דברים שקדמו לעולם, תשובה קדמה לעולם. מה זה אומר שתשובה קדמה לעולם? זה אומר שזה תנועה אלוקית שמפקה ופועמת ביסוד העולם. זה תשובה. תשובה זה דבר שכל הזמן פועם. אין הדבר תלוי אלא בי. התשובה והבחירה. זה תלוי בי. הקדוש ברוך הוא נתן לי את היכולת לבחור. ואם הקדוש ברוך הוא נתן לי את היכולת לבחור, אז הוא מאמין בי שנבחר ובחרתה בחיים. מסיים רבי אלעזר בן דורדיה ואומר, אין הדבר תלוי אלא בי. מה כתוב פה? תסתכלו מה כתוב בסוף הסיפור. הניח ראשו בן ברכיו וגאה בבחייה עד שיצאה נשמתו. אני רוצה לחזור על זה בסוף. לבאר עוד יסוד של תשובה, ואז אני מגיע. ואז אנחנו נסביר את המשפט האחרון הזה עד שיצאה נשמתו. עוד יסוד של תשובה שמתחיל בתחילת פרשתנו. מה זה דורדיה אמרנו? זה השמרים שבתחתית של היין. מה היחס בין היין לבין התחתית? מי אמר לנו מקודם, אם אין שמרים אין יין? רב חיים קה. אם אין שמרים אין יין. יסוד אדיר בתשובה, פותחת התורה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקים. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, שזה הדתיים העליונים. וממשיכה התורה ואומרת, טפיכם, נשיכם, וגריך אשר בקרב חניך, מי חוטב עציך עד שאוהב ממך? ריבונו של עולם. בקושי אנחנו מסתדרים, אתה מכניס איתנו ביחד את החוטבי עצים, את השואבי מים, את הגרים, את הנש... תן לנו, תעשה לנו קצת איזה... ככה, מה שנקרא, אנש, שלפחות לא נהיה מאוגדים מהאנשים הפחותים בעם ישראל. חס ושלום. כל פרשת התשובה מתחילה מיסוד הערבות. הערבות ההדדית. יסוד דין הערבות, זה דין הערבות. מה דין הערבות אומר? לעוברך בברית השם אליך חובלתו אשר השם אליך קוראת עמך היום. כולם עוברים בברית. ולא רק זה, אומרת התורה. כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום ואת אשר איננו עומד פה עמנו עומד היום. דרך אגב, כשהקדוש ברוך הוא קראת איתנו ברית בסיני, במתן תורה, שם לא כתוב את אשר איננו פה עמנו עומד היום. הגמרא שואלת, מניין שזה שהקדוש ברוך הוא קראת ברית בעל סיני, גם עם הדורות הבאים, היא מביאה את הפסוקים בפרשת ניצבים. היא מביאה את הפסוקים בפרשת, כי את אשר ישנו פה, ואת אשר איננו פה, עמנו. פה מתחדש שהערבות היא כל כך קריטית. בלי זה אי אפשר להיכנס לתשובה. ואם אנחנו שמים לב, זה בעצם מה שאנחנו עושים ביום כיפור. איך אנחנו פותחים את יום כל יום כיפור לפני שאנחנו שווים בתשובה, לפני שאנחנו מבקשים סליחה? אנו מתירים להתפלל את העבריינים. גבלת. את העבריינים. כן. עם העבריינים. בלי הערבות אין תשובה. בלי השמרים אין יין. בלי התחתית אין דבר כזה. הכל זה בחבית אחת. בלי הערבות לא מתחילים את ענייני התשובה. נגיד למה? למה? לכאורה זה לא נכון, זה בדיוק הפוך. אני הרי בתשובה צריך להיות נקי. ואני אגיד לכם את האמת, זה מאוד יעזור לי להיות נקי כשלא הצדדים הפחותים שבעם ישראל יהיו איתי. זה באמת יעזור, באמת אני שואל. אתה לא הולך לבית ספר ואומר, בואו, אני אקח גם את העבריינים איתי, ככה הבן שלי יקבל חינוך טוב. לא, באמת אתה לא מנסה, למה זה לא ככה? נכון, ברור שבצד הנגלה אתה מחפש להוקיע את הרע. אבל באמת אם נתבונן, הרי מה אנחנו באים להגיד? שאנחנו מצד עצמנו שווים משהו. באמת, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כנשמה לאומית אחת. בלי שאנחנו נהיה מחוברים לנשמתנו, בלי שאנחנו נהיה נשמה לאומית אחת, אין לנו סיכוי. כל הצד, אדם מצד פרטיותו, אף פעם לא יהיה נערך לפי ערכו. כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אין דבר כזה. אין דבר כזה שכל צד פרטי מתוך עם ישראל אין בו חיסרון מסוים. אין דבר כזה. אז מה היופי שבנו? איך נמצא את הצד היפה שבנו? כולך יפה רעייתי ומומן בך. כשאת כולך, את יפה רעייתי. כשכל כנסת ישראל מתאחדת, כשעם ישראל נהיה אחד, אז מום אין בך. אי אפשר למצוא את המום. כי ככנסת ישראל נעה במעשיה. ואומנם יש שמרים, אבל כשאתה מסתכל על השמרים בפני עצמו, זה הדבר הכי נהלך שיש, והכי מגעיל, ואתה יורק את זה החוצה. אבל כשהשמרים במערך אחד עם היין, זה משביח את היין ומסיס אותו, זה נותן את כל המתיקות שלו. כמו החל בינה, שאחד מסמני הכתורת, שאומרת הגמרא, החל בינה ריחה רע. ומה טעם הכניסו אותה במנייני הכתורת? החל בינה זה רשעי ישראל. ללמדך שכל תפילה שאין עם פושעי ישראל זה לא תפילה. כי אם לא לוקחים את החל בינה, את הצד הזה, ה-11 הבולט שכל השנה, 11 סמנים היו בה, כבר כל כך היינו רוצים להיות 10, להוציא את הצד היתר כנטול דמי, את הצדדים היתרים שבנו, תעיף אותם, מה צריך אותם? כל כך קל להגיד, כשיש לנו צדדים קשים בעם ישראל, אנחנו רואים את זה היום, תוציא אותם. והתשובה הכי פשוטה, ערב רב! זה כל כך קל להוציא החוצה. אבל בלי 11 סמנים מיובא, אין כתורת, אין ריח טוב, אין בריחו בירת השם. בלי ניצבים היום כולכם, בלי החוטב עצים והשואב מים, אנחנו לא יכולים לעבור בברית. אין מה לעשות. כי כנסת ישראל זה נשמה אחת שלמה. אומר הרב קוק באורות התשובה, פסקה מדהימה. אומר הרב קוק, נשמתה של כנסת ישראל, אין לכם את זה. פתאום קלטתי שלא התפסתי את זה. נשמתה של כנסת ישראל היא הצדק המוחלט. נשמתה של כנסת ישראל. שהיא בהתגשמותו, הוא כולל את כל הטוב המוסרי שבפועל. על כן, כל פגם מוסרי שהאיש היחידי מישראל עושה, פגם מוסרי, אתה עושה פגם מוסרי? מחלישו בזה כישורו עם נשמת העולה, האומה כולה. הוא אומר, לא רק שאתה משפיע ופוגע בספינה, אתה מחליש גם את הקשר שלך לנשמת ישראל. כי באמת שאתה חוטא, אתה חוטא בתוך הנשמה האדירה הזאת בנשמתה של ישראל. פוגע בכנסת ישראל. והתשובה הראשונה יסודית, אומר הרב, איך חוזרים מתשובה? מה היסוד? אומר הרב קוק, היא להתקשר עם האומה בנשמתה. ואימה הכריחו לתקן את הדרכים המעשים כולם לפי אותו תוכן המהותי שבנשמת האומה. הדבר הראשון שאתה יכול לעשות זה להתחבר לעם ישראל. להתחבר לכנסת ישראל. אתם ניצבים היום כולכם. לפני שפרשת התשובה מתחילה, אומרת לנו, כולכם עוברים בברית, עוד פעם, ולא סתם ברית. ברית שתכלול את כל הדורות כולם, מקצה ועד קצה. כל הדורות שלא הולכים להיוולד. ואמר הדור האחרון, ויגידו, כן, אבל הקדוש ברוך הוא לא, בברית הזאת הוא לא כלל את הדור שלנו, הדור שלנו זה. ואמר הדור האחרון, ביניכם אשר יקום מאחוריכם, גם את הדור האחרון הזה, שאתה לא מבין איך לחלקל אותו, גם אותו תכניס, זה חלק מנשמת ישראל. בלי זה, אתה לא יכול לשוב בתשובה. תכניס אותו. מה, להכניס אותו ככה? לא. ברור שצריך לטפל. אהבתנו לעם ישראל אינה משמה את עינינו מלראות את מומיה. אנחנו לא אומרים שזה הצדדים הצדיקים בעם ישראל, אבל קודם כל מכניסים אותם, מתירים לפעול את העבריינים, אחרי זה גם לא יהיו עבריינים. אבל רק ככה, מתוך האחדות הזאת, אתם ניצבים היום כולכם כוחון. אומר רבי אלעזר בן דורותי, אני הייתי בשמרים, אבל פתאום התברר לי שהשמרים אלה שנותנים את העוצמה ליין. רבי אלעזר בן דורותיה, ואיך הוא מסיים? הניח ראשו בן ברכה. עד עכשיו תמיד הוא הסתכל החוצה, תמיד הוא הסתכל לראות את ההשלמה מחוץ אליו, גם כשהוא חיפש את הזנות וגם כשהוא חיפש את התשובה, הוא חיפש מחוץ אליו. ופעם ראשונה שהוא מסתכל פנימה, ומרבה הפלא, הוא מסתכל פנימה בין ברכיו, לאותו מקום שהוא נפל ממנו, בין הברכיים, זה הברית. אבל אותו מקום שסיבך אותו, שהוא תמיד היה זנות, פתאום הוא רואה את הברית. פתאום הוא רואה שהוא עובר בברית. פתאום הוא הבין שהברית הזאת כל כך עוצמתית. גאה בבחייה. הבכי הזה מגיע ממעמקים, ממעמקי נשמתו, עד שיצתה נשמתו. מה זה יצתה נשמתו? הפשט הוא שהוא מת. נכון, זה הפשט. אבל הכוונה היא שעכשיו יצאה נשמתו אל הפועל. עכשיו פעם ראשונה שהוא הוציא את מהותו ואת עוצמתו מן הכוח אל הפועל. עד עכשיו נשמתו הייתה חבויה. פעם ראשונה של וואו, הנשמה שלו יוצאת, נפשי יצאה בדברו. נכון. יש שימון מוסיף שההתכופפות כלפי פנים היא גם לידה מחדש, כמו עובר שהוא מקופל במעי אמו והוא מסתכל על הראשית ועל האחרית, הוא מסתכל על הדברים ממקום שמנו הוא נולד, וגם הראש וגם הכל מתחבר. זה תנועה של לידה מחדש, ופתאום הנשמה יוצאת, יוצאת אל הפועל. כך אנחנו עם ישראל, אנחנו מביטים אל המקומות המסובכים, המקומות שסיבכו אותנו במשך כל השנה, ואנחנו יודעים להסתכל אליהם, לתקן אותם. קודם כל להבין שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, שאנחנו בברית, להתחדש ולהתמלא בכוחות לקראת השנה החדשה. יהי רצון שנזכה לשוב בתשובה שלמה. ברוכים תהיו, אשריכם ישראל.